אנשים שחיים פחות או יותר חיים נורמליים, שגרתיים, אוכלים כל יום. זאת אומרת, זה משהו שהוא נמצא בחיים שלנו שוב ושוב. וזה מרחב שאנחנו לא רוצים להשאיר אותו כמרחב אפור, כן? מרחב שהוא מחוץ לדרך. אלא אנחנו יכולים להשתמש במרחב הזה של האוכל ככלי שנועד להעצים אותנו, לחזק אותנו, לרפא אותנו, ולהסב לנו גם עושר ועונג, ולהעשיר את החיים שלנו.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבר מבית אקרופוליס החדשה. אקרופוליס היא בית ספר לפילוסופיה פרקטית, כזו שמחוברת לחיים, ומרכז תרבות והתנדבות. אנחנו תנועה של אנשים שמאמינים בחיים עם משמעות, בחיים של מחקר פנימי ועשייה, כדרך להיטיב עם עצמנו ועם העולם. ובכל פרק ננסה להביא את המבט הפילוסופי, את המעבר, לכל נושא שרלוונטי לחיים שלנו. אני אדר נבון, והיום אני מארחת את יותם ירושלמי. יותם הוא מטפל ברפואה סינית, יפנית ותזונה מסורתית, ותלמידו של אייל שפרינגר. יותם מטפל גם בדיקור וטעינה, ותלמיד לפילוסופיה, במרכז שלנו בראשון לציון. בואו נתחיל. שלום יותם.
שלום.
שלומך?
בסדר גמור.
יופי, אני שמחה ממש להקליט איתך את הפרק הזה.
גם אני.
אתה יודע, בפתיח של הפרקים אני תמיד מציגה את עצמי כהדר נבון ותו לא. אז היום אני כן קצת אשתף שאני מגיעה מהעולם של רפואת גוף נפש, ומעל עשור יש לי בעצם קליניקה לנטורופתיה, ואני גם מלווה אנשים בתהליכי התפתחות ומודעות. מה שנקרא, עשיתי מהפילוסופיה גם מקצוע. ואני משתפת את זה כי בעצם רצינו לדבר היום, או יותר נכון לחבר את הפילוסופיה גם לתוך האספקט הזה של התזונה והבריאות שלנו. אני חושבת שרוב האנשים כן מודעים להשפעה שיש לאוכל שלנו על הבריאות של הגוף. אוכל יכול לגרוע מהבריאות שלנו או להיטיב איתה, אבל אני חושבת שממש פחות מוכר לנו הנושא הזה של התזונה כאיזשהו כלי בעצם להתחבר לתהליך הפנימי.
אני חושב באופן כללי שזה משהו שהוא קשור בכלל לרעיון של בריאות בעצם. כשאנחנו מדברים על פילוסופיה, ואולי מי שמקשיב יותר לפודקאסט וזה אולי קצת מבין יותר לעומק מה שאנחנו עושים, אבל כשאנחנו מדברים על פילוסופיה, אנחנו מדברים בעצם על איזושהי טכניקה ואיזושהי דרך, או לא טכניקה, יותר איזושהי גישה, לחיים שמחפשת לחיות חיים הרמוניים יותר, מדויקים יותר, אותנטיים יותר, שמחים יותר, פרודוקטיביים יותר. והפילוסופיה באופן כללי היא מכוונת לשם, היא מכוונת לפרקטיקה של הדברים, ולא רק להתפלסף על הדברים ולהשאיר אותם גבוה. ובעצם במובן מסוים אנחנו מכוונים לפתח איזושהי גישה בריאה לחיים, זאת אומרת לחיות בבריאות, שזאת שאלה גדולה, מה זה בריאות?
נכון.
אני חושב שבאופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על גישות יותר מסורתיות של בריאות, אף פעם לא, הבריאות לא נעצרת ברמה של הגוף הפיזי שלי. זאת אומרת, אם לא כואב לי, ואם אני פחות או יותר מתעורר בבוקר, ויכול להיות פרודוקטיבי בעבודה שלי, אז אני בריא, זה לא מספיק. זאת אומרת, אלא יש איזשהו דגש משמעותי על בסופו של דבר להיות בריא, זה להיות מאושר. זה לחוות את החיים, כשאני נמצא במקום הנכון שלי, שאני יודע פחות או יותר מי אני יודע לזהות מי אני לא, ואני מצליח גם לחוות איזושהי חוויה של הגשמה, של שיש ביטוי למה שאני באמת רוצה בתוך המציאות. אז באופן כללי אני חושב שכשאנחנו מדברים על, 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 על פילוסופיה, או על פילוסופיה בגישה מסורתית יותר, כמו מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מדברים באופן כללי על בריאות. כל הפרקים פה שעשינו עד עכשיו, וכל הלימודים בעצם, מכוונים לצורות שונות של בריאות. העולם של התזונה יש לו ייחודיות משלו. אולי רגע נתעכב על, על הרעיון שאנחנו פוגשים אותו בלימודים פה הרבה, וגם פה בפרקים זה, זה עלה לא פעם, שאיפה המרחב הזה, שבו אנחנו עושים את הדרך שלנו, איפה המרחב שבו אנחנו מתפתחים, המרחב שבו אנחנו לומדים. אנחנו תמיד אומרים את זה, השיעור לא מתחיל כשנגמר, בזמן השיעור, אלא הוא מתחיל כשנגמר השיעור, בין לבין, בשבוע שלי. זה אומר שבעצם כל החיים שלי הם שדה הלמידה שלי, שדה הקרב שלי במובן הטוב שלו, והשדה שבו אני לומד, מתפתח, מגלה, מתנסה בדברים, ושמה בעצם אנחנו חיים, עושים את הדרך, לא בספרים ולא בדיבורים. והתזונה או האספקט הבריאותי שיותר קשור לגוף הפיזי, אנרגטי שלנו, הוא רק אחד מתוך הרבה דברים.
אבל זה עוד מרחב שהוא באמת גם הוא מאוד יומיומי, כי אנחנו פוגשים אותו כל יום בתקווה כמה פעמים ביום, במצב מאוזן יחסית.
כן, יש למורה שלי, לאייל, יש אמירה כזאת, 21 טיפולים בשבוע. במקום לבוא, כשאנחנו הולכים למטפל, למשל מישהו שמגיע לדיקור, אז הוא שוכב 40 דקות, 45 דקות, שעה, משהו כזה, הוא שוכב בטיפול, והוא די נמצא באיזשהו מקום פסיבי. המרחב הזה של טיפול בתזונה הוא בעצם קצת מבקש להתערב לבן אדם במשהו יומיומי, במשהו שהוא עושה שלוש פעמים ביום, בשאיפה פחות או יותר, שבעה ימים בשבוע, כן? כולנו אוכלים, אם אנחנו חיים פחות או יותר רגילים, כן? זה גם לא מובן מאליו, כן, היום אנחנו... חשבתי על זה בדרך לפה, אני פותח סוגריים, חשבתי על זה בדרך לפה שיש משהו קצת פריבילגי לדבר על תזונה ועל אוכל בזמן שבו, כן. תלוי מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים על זה, אנשים שבועים ואנחנו לא יודעים איזה תזונה הם מקבלים, אם בכלל, ומצד שני יש גם מצוקת אוכל מאוד גדולה בעזה, מכל מיני סיבות, לא משנה למה, אבל אנשים סובלים מאוד. יש משהו קצת פריבילגי בזה, אני חושב, אבל אני אנסה להביא את הלב שלנו.
אנחנו ברי מזל.
כן, אז אנשים שחיים פחות או יותר חיים נורמליים, שגרתיים, אוכלים כל יום. זה משהו שהוא נמצא בחיים שלנו שוב ושוב. וזה מרחב שאנחנו לא רוצים להשאיר אותו כמרחב אפור, כן? מרחב שהוא מחוץ לדרך. אלא אנחנו יכולים להשתמש במרחב הזה של האוכל, ככלי שנועד להעצים אותנו, לחזק אותנו, לרפא אותנו, ולהסב לנו גם עושר ועונג, ולהעשיר את החיים שלנו. ועל אותו משקל, מהצד השני של המטבע, זה מקום שהוא, אמרת שאנשים מודעים להשפעה של אוכל, אני דווקא פוגש הרבה מאוד אנשים שלא מודעים או טיפה מודעים, כן. להשפעה האדירה שיש לאוכל על החיים שלנו. גם ברמה הבריאותית של חומרי הזנה ודברים כאלה, וגם מבחינת העולם הרגשי שלנו, הנפשי שלנו, ודברים שלכאורה נחשבים בריאים, והרבה פעמים אפילו שמשפיעים עלינו בצורה שהיא מדחדכת אותנו, מדכאת אותנו, ואנחנו לא קושרים, לא מחברים בין הדברים.
זהו, זה מרחב, אני אומרת, זה ממש להתחיל מהבסיס, זה כאילו גם המפגש, מצד אחד זה המפגש הראשוני, כמעט הכי ראשוני שיש לנו עם העולם, כן? רגע אחרי שאנחנו נושמים, אנחנו בעצם גם אוכלים, זה חיבור למשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, וזה גם מרחב שאנחנו פוגשים אותו, כמו שאתה אומר, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, וכדאי שנכניס לשם גם הכרה.
כן.
ובאמת נדמה שרובנו ישנים בתוך המקום הזה.
כן, אני אגיד, זה נכון, בעצם המפגש הראשון שלנו עם העולם הזה, הוא מתחיל בקודם כל רוצים שהילד רואים שהוא בוכה והוא נושם, והדבר השני שעושים זה שמים אותו על החזה של האמא ומבקשים שהוא יינוק, נכון? ובעצם הקשר הראשון שנוצר אחרי השלב הזה של ההיריון, שהוא כאילו בעצם מינימום הפרדה, בן אדם הוא אחד עם אמא שלו, פחות או יותר, או, כן? הוא נפרד מהאמא והופך בעצם להיות איזשהו ישות שהיא עצמאית במידה מסוימת, אבל האחדות, החוויה שלו של האחדות, של העולם, של כל המציאות, מתחילה משם, מהאוכל, מהקיבה שלו, מהפה שלו. ויש משהו מאוד מאוד ראשוני בעבודה עם תזונה. ראשוני עד כדי כך שהרבה פעמים בעולם היום ובאורח החיים היום, אנחנו אפילו לפעמים הוא נראה לנו אפילו קצת סתמי או משעמם או לא מספיק עם ניצוצות וזיקוקים. אנחנו הרבה פעמים רצים לכל מיני, כן, פתרונות שמגיעים מהעולם המנטלי שלנו, או מהעולם הנפשי שלנו, או ריגושים כאלה ואחרים בחוץ, כשהאספקט הזה של של התזונה, הוא הרבה פעמים מונח בצד, כן? כן. כי זה משעמם, זאת אומרת, זה לכאורה, כן? זה יותר, לא יודע, זה לא...
יכול להיות גם שיש
פיזיקה
בזה...
פיזיקה קוונטית, כן?
זה... יש בזה משהו את ה... המשהו הראשוני הזה שבעצם קיבלנו ודאגו לנו מלידתנו, שזה משהו שאולי גם קשה לנו לדאוג לו עבור עצמנו, כן? אולי יש גם איזשהו אתגר ראשוני של להיות יותר עצמאים בתוך זה, כן? התינוק הוא מאוד פסיבי ובמובן מסוים חסר אונים, והוא מקבל את משהו, hopefully, כן? מקבל את משהו צריך, ואני פוגשת הרבה פעמים את האתגר הזה, שנורא קשה לי ולאנשים אחרים להזין את עצמי, רגע לדאוג לעצמי בתוך המקום הזה, ואז כמו שאתה אומר, אני פשוט פונה לכל הכיוונים, ובעצם נותנת את הדאגה לבריאות שלי למישהו אחר.
כן. כן, אני חושב שזה גם, אמרנו פריבילגיה מקודם, זה גם איזושהי תופעה פריבילגית שהיא קשורה לאיך שהמבנה של החברה שלנו בנוי, כן, שהיום... אנחנו כן יכולים לחיות את כל החיים, לפחות נגיד בתל אביב, אוקיי? זה מאוד מאוד בולט, אנחנו יכולים לחיות את כל החיים בלי להיכנס למטבח שלנו פעם אחת.
נכון.
כן, אנחנו חיים...
תזונת וולט.
תזונת וולט או תזונת פלאפליות או שווארמה או בורקס בארומה או לא משנה, זאת אומרת יש הרבה אופציות איך לעשות את זה, ובאמת כמו שאמרת, יש בזה איזשהו אלמנט, שהוא קשור לאבד את העצמאות שלנו, ויש לזה כל מיני השלכות. זה משהו שהוא לא תמיד היה, כן? גם אני בתור ילד שגדל ביישוב, כאילו זה אף פעם לא היה משהו שכן, אני אומר, ואני מייחס את זה כאילו כמשהו קרוב, כן? זה לא איזה משהו מההיסטוריה הפרה-היסטורית של ציידים לקטים, כן? הזמינות לא הייתה לנו מקולת ביישוב. זה תמיד היה מושג קנאה גדול לגבי כל היישובים האחרים, גדלתי במשגב, במועצה האזורית. אבל לא הייתה לנו מקולת, ומה שלא אכלנו בבית, לא אכלנו. זאת אומרת, לא היה פלאפל מעבר לפינה, או מקולת צמודה, או כל מיני דברים כאלה. והיה צריך להכין את האוכל, ואם לא מכינים אוכל, לא היה אוכל. אז בטח בתקופות קצת יותר מוקדמות, שזה לא כזה הרבה זמן, כן, מבחינה היסטורית, בן אדם היה צריך להכין עצמו את האוכל, זה היה נושא מרכזי בתוך החיים, לדאוג לאוכל שלי, כן? אם לא ברמה הישרדותית, ברמה, כן, בסיסית של חיים. והיום אנחנו נמצאים בתקופה שבה אפשר לשכוח מהאוכל, זאת אומרת, אפשר לא להתעסק עם זה. יש אמירה כזאת, אני אוהב לבשל, אני לא יודע לבשל, אני כן יודע לבשל, אני מתעסק עם אוכל, אני לא מתעסק עם אוכל, זה משהו שהוא נורא מודרני, מאוד,
כן.
או פוסט מודרני, איך קוראים לתקופה עכשיו שאנחנו נמצא, לא יודע.
אבל גם יש את העניין הזה שזה באמת יותר נגיש, ומצד שני גם התעשייה השתכללה, אני אומר את זה במובן הלא טוב, אז אם, אתה יודע, לפני 20 שנה, אמא הייתה מבשלת בבית וקונה חומרי, או אבא, היו קונים חומרי גלם, אתה יודע, שהם יותר גולמיים, אז היום הכל באמת מאוד מאוד מעובד.
בעצם כשאנחנו צורכים תזונה כזאת, אנחנו גם ברמה היותר נפשית, רוחנית, לא יודע איך לקרוא לזה, אנחנו בעצם נותנים את עצמו, מעבירים את האחריות למישהו אחר. לרוב, הצד השני, כן, החברת, לא יודע, חברת מזון כזאת או אחרת, האינטרס שלה הוא לרוב לא הבריאות שלי. זאת אומרת, או הבריאות, או אני אגיד העושר שלי, כן, והשמחה שלי, האינטרס שלה, וזה בסדר גמור, אבל זה צריך להבין שזה האינטרס. האינטרס שלה הוא להרוויח כסף. ולהרוויח כסף, לא תמיד עושים בעזרת מזון שהוא בריא או מיטיב איתנו, אלא עושים בעזרת מזון שהוא טעים ונעים לנו. אז בעצם אני נותן את האחריות על הבריאות שלי לסביבה, לכסף, לשיקולים כלכליים של מישהו אחר. לרוב, ולאורך זמן אני מייצר, כן, אני אייצר לעצמי מחלות בצורה די ודאית, זה לא, כן, אפשר להגיד את זה.
אם אני רגע רוצה לחבר את זה באמת, לשים את הפוקוס לתהליך הפנימי, אז בעצם אנחנו אומרים שהמרחב של התזונה זה מרחב שאנחנו פוגשים כל יום, כמה פעמים ביום, וכדאי להשאיר אותו גם חי ועם הכרה. אתה מדבר על זה שבאמת רוב מה שזמין לנו ומה שקורה בחוץ זה לא משהו שבאמת תורם לבריאות שלנו, וכנראה שגם משהו בהתנהלות שלנו סביב האוכל היא קצת רדומה, מה שנקרא, כן? אנחנו נותנים למישהו אחר להיות אחראי על הבריאות שלנו. איפה אני באמת מכניסה את התהליך הפילוסופי, את המודעות לתוך זה? הפילוסופיה בעצם כל הזמן מבקש מאיתנו להכיר את עצמנו יותר, כן? לזהות את הנטיות, את האוטומטים שלנו, ואני מניחה שאחד מהשלבים הראשונים להתחיל לחבר את התזונה שלנו לתהליך הפילוסופי, זה באמת לזהות ולהכיר. אז אולי באמת נכון להתחיל מהמקום הזה של רגע בכלל שכל אחד ואחת מאיתנו תתבונן, מה בכלל ההתנהלות שלנו סביב הדבר הזה.
כן. אז קודם כל צריך בכלל לרצות, כאילו צריך איזו מידה מסוימת של רצון, להתעסק בכלל עם אוכל. לא כולם רוצים לעשות את זה, אנחנו ממליצים, בתור מטפלי תזונה משוחדים, לשים לב לאספקט הזה, כי יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה עלינו, יש לו השפעה גם על הבריאות הגופנית שלנו, ויש לו השפעה גם על הבריאות הנפשית שלנו, ואני אגיד, גם על איך שאנחנו חיים, זאת אומרת, על הדברים שעושים אותנו מאושרים, על הכיוון, על הדברים שחשוב לנו ושאנחנו רוצים להגשים בחיים שלנו, האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים. והמרחב הזה של תזונה הוא קודם כל סוג של מראה לאיך אנחנו חיים, גם אם למראית עין, אנחנו חיים חיים מאוד מאוד מוצלחים, למראית עין מסוים מבחינה, דברים שמקובלים בחברה שנחשבים מוצלחים, אבל רואים את זה הרבה, זאת אומרת, אנשים שחיים חיים, צלוחרים קוראים לזה, כן? זאת אומרת, חיים צלוחר, לא יודע, ירושלמי.
זה ירושלמי, כן.
צלוחר, זה כזה, לגבי יידיש לדעתי. מוצלח, כן? חיים מוצלחים, אבל פתאום מופיע איזשהו סימפטום או איזושהי מחלה לא מוכרת, או פתאום מופיע עייפות קשה, או קושי לרדם פתאום לאנשים, או כל מיני דברים שכאילו הוכבאו שם מתחת לדברים, ופתאום הם מופיעים חוצה. אני קורא לזה, האשרה יורד. זאת אומרת, אני קונה עם הכסף, אני מיליונר, יש לי מלא כסף, או כמה שהמסגרת שלי מאפשרת, יש לי מלא כסף, ואז פתאום מגיע 10-15 לחודש, בום, הכסף יורד, אז מה, איך זה הגיע משום מקום? לא, זה דברים שקניתי, זה דברים שעשיתי, שפעלתי. והתזונה היא מרחב שבו, שיכול לאפשר לנו לזהות דברים עדינים מאוד, בדפוסים שאנחנו מתנהגים איתם בתוך החיים, שמייצרים לנו כאב, סבל, או מרחיקים אותנו ממי שאנחנו, מהמטרות שאנחנו רוצים להגשים בחיים.
אז אתה נוגע, אני רק רוצה רגע לחדד מה שאתה נוגע גם במקום הזה, רגע של לזהות, להכיר את עצמי, לזהות דפוסים, והכנסת פה עוד משהו שאני רגע רוצה לקחת לאספקט של הנטורופתיה שמדברת על זה, הרפואה הסינית, אני כאילו שותה בקשית כאילו את כל מה שהיא אומרת על הנושא הזה, כן?
כן.
אני חושבת שזה אפילו הרבה יותר רחב, אבל אני אומרת, זה עוד זווית מאוד מאוד מעניינת לחקור את עצמי באמת בהיבט הזה של מה כבר הגוף מספר, כן? נטורופתיה בעצם מדברת, או כל הרפואות המסורתיות מדברות על גוף נפש, אין באמת הפרדה, הפרדה היא אולי אקדמית, כן? אבל במציאות אין באמת הפרדה בין השניים, ולפחות בגישה נטורופתית, היא מבקשת מאיתנו גם הרבה פעמים להתבונן על מה הסימפטום או התחושות כבר שקיימות, מה הן יכולות לספר לנו על עצמנו. עכשיו, לא צריך להיות איזה מומחה גדול, לפעמים זה דברים שהם כאילו מאוד מאוד פשוטים, אני אתן נגיד דוגמה.
מאוד אינטואיטיביים.
בדיוק, מאוד מאוד אינטואיטיביים, זאת אומרת, דלקות גרון כרוניות, כן? משהו שאולי קשור בכלל לביטוי, האם אני לא מבטאת משהו מחניקה, כל מיני דברים שקשורים למערכת העיכול, הצירות, כן? זה קלאסי, כאילו איזשהו קושי לשחרר כבר איזה פסולת, כן? משהו שצריך להתפנות מהגוף, או בכלל קושי בשחרור, או בדיוק אתמול הייתה לי מטופלת עם איזושהי בעיה אוטואימונית, שבעיה אוטואימונית בהגדרה גם הרפואית שלה, כן? הגוף מזהה את העצמי, כן? אותי כאויב, ומתחיל להגיב אליו, זאת אומרת, האם יש לי בחיים איזושהי תנועה פנימית, שאני עושה בעצם, אז באמת לקחת, אפילו באמת, כמו שאתה אומר, בצורה מאוד אינטואיטיבית, רגע לבחון את הגוף, תסמינים, תחושות, ולבדוק אם משהו עולה לי בנושא הזה.
כן, אז זה באמת כלי שהוא נגיש לכל אחד, היכולת לשאול שאלות, לדמיין, לנסות, להעיז לשאול שאלות ולהעיז להיות שם, כן? וגם לא בכך למהר למצוא את התשובות, ללמה זה קורה לי. מה במה שאני עושה, מביא אותי למקום שבו אני נמצא, וזו שאלה שהיא לא קשורה לתזונה ולבריאות, היא קשורה לחיים בכלל, איך הגעתי עד הלום, כן? ויש פה איזשהו מפתח שהוא קשור לאחריות, ליכולת לקבל את הרעיון הזה בכלל, מה שקורה לי הוא מעל הכל קשור למה שאני עושה, למה שאני עשיתי, ולא, ופחות למה עשו לי, כן, או מה גרמו לי בחיים, או לנסיבות שלי. וזה דורש לפתח את האחריות הזאת, להכיר, זה הכרה, זה מעלה כזאת. אני חושב בהקשר הזה של בריאות, יש איזה, בכלל, אבל בהקשר הזה שבריאות פוגשים את זה הרבה, שהוא קשור לאחריות, הוא לא קשור לאחריות, אבל הוא מופיע הרבה פעמים לצד אחריות, קשור לאשמה, כן? של אני הייתי ילד רע, ובגלל זה יש לי סרטן, כן? זה בקיצון של זה.
כן.
או אני הייתי לא בסדר, ובגלל זה מופיעה לי מחלה, והמחלה היא סוג של עונש, כן? מי אוהב לחלוט? כאילו אף אחד לא אוהב לחלוט, כן?
כן.
אז זה עונש כזה. ואז מה שאנחנו מטפחים זה פסאודו התבוננות עצמית, פסאודו אחריות, כן? זה אשמה. האשמה היא מביאה איתה הרבה כוח של הרס עצמי, כן?
כן.
אוטואימוני, אוקיי?
זה בעצם כן, הרבה רעילות מקום. פנימית
כן,
מבפנים.
כן. לא יודע, אולי שם המקור של... אולי אוטואימוניות קשור באמת לאספקט הזה של אשמה, לא יודע, אולי, אופציה.
אז אתה באמת אומר לעשות רגע את ההתמרה הזאת של בין אשמה ללקחת אחריות.
כן, זה קודם כל להבין שיש לי איזשהו יד בדבר, או יש פה, או לפחות לקלוט שיש משהו במחלה שהייתה אני מתמודד, אפילו אם זה כאב במרפק או כל דבר, שאני יכול לעשות איתו משהו. אני יכול ללמוד ממנו משהו, אני יכול לגלות מתוכו משהו. ובעצם הגישות המסורתיות, כמו שאמרת, שאין אין כזה דבר הפרדה בין מה שקורה לי בגוף הפיזי לבין מה שקורה לי ברמה הנפשית, הרוחנית, מציאות מרחב מאוד מאוד גדול של סמלים ורעיונות, שמאפשרים לגשר על הפער הזה. כי יש פער. זאת אומרת, קשה על פניו אם מסתכלים להבין מה הקשר בין כאבי בטן שלי לבין העולם הנפשי שלי.
כן,
בין
לפעמים.
בעלות ההיפותיירואיד שלי לבין מה אני שומר בבטן ולא אומר, כן, הגרון, בעלות התריס.
אבל אתה בעצם אומר, כן, יש... איזשהו חוק שפועל פה שקשור לקוזן אפקט, כן, לסיבה ותוצאה.
זה איזושהי אקסיומה, כן, זאת אומרת, זה איזשהו מובן מאליו אפילו, כן, בתוך העולם של המסורתי בכלל. שיש סיבה ותוצאה, הקרמה, כן, מה שנקרא, כן, מה שאני פועל בעולם מייצר תגובה מהעולם, ויש לזה איזושהי חוקיות, כן, זה ממש סוג של חוק טבע.
לפעמים אפשר להבין אותה והיא מאוד ברורה, ולפעמים גם חשוב לומר, היא כאילו נשארת במסתורין, כן, לפעמים גם המטפל או המטפלת לו, לאו דווקא מצליחים להבין למה, כן?
כן, כן. אז באמת התפקיד של המטפל פה הוא כאילו לסייע, כן, לתת מתוך עולם הידע שלו, לסייע לעשות את ה... לגשר על הפער הזה, הפער הזה, כן, בין מה שנראה למה שבלתי נראה, כן, כי הרבה פעמים הסיבה היא בבלתי נראה, למה הבן אדם סובל, למה הבן אדם מופיע לו המחלה הזאת והזאת. והגישות המסורתיות בעצם עובדות עם פחות, עם הרמה של המדדים, אוקיי? במערב אנחנו, רפואה מערבית עובדת הרבה עם מדדים, ומה שאני יכול לראות ולמדוד, בדיקות דם, רנטגן, CT, MRI, או מיליון בדיקות אחרות שאפשר לעשות. ואז בעצם אנחנו בודקים את הדם ורואים יש או אין, יש הרבה, יש מעט, זאת אומרת זה כמותי. הרפואה המסורתית מחפשת, אני חושב שגם המערבית, גם ההפרדה הזאת, אני לא אוהב אותה, כי אני חושב שבסופו של דבר, זה מדובר פה על האדם שמחפש את הבריאות, כן. כל מיני כלים שונים. וברפואה המסורתית יש הרבה יותר דגש על מה הסמל שמתבטא פה, מה החוקיות הנסתרת שבאה לידי ביטוי פה. ואז עולם המושגים הוא לא מגיע מהעולם של מדידות כל כך, הוא מגיע מעולם של יותר כמו עולם של חקלאות, כן? של תופעות טבעיות, למשל אלמנט האש, אוקיי? שברפואה, שאנחנו חושבים על הסמל הזה אש, אז קודם כל אפשר לחשוב ופשוט לדמיין אש ומה המאפיינים שלה, כן? שהיא מחוברת תמיד למשהו, או אולי זה לא הראשון שחושבים עליו, אבל אש היא חמה, היא עולה למעלה, היא מאירה, היא מקרינה אור, ויחד עם זה היא תמיד אוחזת במשהו. אש תמיד צריכה חומר בעירה, היא תמיד צריכה משהו לאחוז בו. אז יש לנו את הסמל הזה, כן, שהוא גם תמיד מסמל שמחה, אושר בהרבה תרבויות. ולמשל ברפואה הסינית, האש הזאת היא קשורה לאספקטים גופניים, למשל ללב, או למערכת הדם, כן? והיא קשורה לחיוניות של האדם, והיא קשורה לאדמומיות שמופיעה בעור שלנו, היא מתבטאת בעיניים, כן? האם העיניים הן אטומות, או העיניים הן כאילו מבט חד כזה ו... אז דיברנו על זה שבעצם האש יש לה אספקטים שהם קשורים להערה, לחום, למה שאנחנו מכירים ללהבה בעצם, אבל תמיד יש לה גם את האספקט הזה שהוא קשור ונאחז בחומר. עכשיו זה סמל, זה לא משהו שכן אפשר לקחת, צריך לחבר אותו בעצם לחיים. ובעצם אחד הסמלים בעצם שמופיעים כאן, או אחד הרעיונות שאפשר לקחת מתוך זה, מתוך הרבה דברים אחרים, זה הקשר הזה לחשיבות של האחיזה בתוך החומר, כן? בשביל שיהיה את ההערה, בשביל שיהיה את האור, בשביל שיהיה את, את, את ההקרנה שלנו בעולם, ואת החום שלנו בעולם, אנחנו חייבים שיהיה שם חומר, פיזי, משהו להתאפס כן. עליו. זאת אומרת, הנפש, גם רואים את זה בהרבה תרבויות, היא תמיד קשורה, היא צריכה איזה משכן או איזה נקודה שבה היא אוחזת בגוף, מחוברת לעולם הזה.
כן.
כן. ברפואה הסינית זה מאוד קשור לדם, כן, לדם או לשמנוניות של הגוף, יותר באיורוודה. זאת אומרת, איזשהו חומר בעירה. והרבה פעמים אנחנו מאוד עפים אחרי האור של, כן, כמו פרפר לאש.
כן.
נמשכים מאוד לאור ולחמימות של האש, אבל שוכחים שמה שמזין את האש הזאת, זה חומר, זה גזעים, זה עץ, זה שומן, כן? זה דברים שהם צריך בשביל לבעור. אני לא יכול להכיל את האש שלי, את המדורה שלי, כל הזמן בקש.
כן.
במשהו שהוא מאוד מאוד דליל. כי זה ייתן לי אולי לרגע אחד אנרגיה ואור, כן? אז זורקים חבילת קש, כל מי ש...
חבילת קש, אתה מתכוון
ל... אני מתכוון לאחד קש שמצאנו, כן? אין לי מה להדליק,
כן, אז אני זורק. כן, אבל אם אתה מדבר תזונתית, כאילו לאיזה ג'אנק פוד או משהו נגיד, סוכר או...
או כן. סלט. כן, הנה, נטורופטים עכשיו.
אוקיי, זזים באינוחות.
זזים באינוחות, כן. נותנים דברים שבעצם הדחיסות התזונתית שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. כן, נותן קש, משהו שהוא בעיקר, לא יודע, מסיבים לצורך העניין. ואז יהיה לי רגע אחד של אור, זה ירגיש, זה נדלק בקלות, נכון? אנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי בשביל להדליק קש, מספיק גפרור קטן, אבל זה יחזיק מעט מאוד זמן. לעומת אם אני מביא גזע יפה, לוג כזה של הדרים או עץ זית או משהו שיש בו ריכוז טוב של שומן, נגיד של שמן, כן? זה יכול להחזיק את המדורה לאורך כל הלילה, כן? זה נותן גם אש אולי, אמנם זה ייקח זמן להדליק, זה קשה להדליק, זה כן? זה לא ייתן לי את האבוש הזה של האש. אבל זה יחזיק אותי, זה יעביר אותי את הלילה, מה שנקרא, זה יעביר אותי את היום, זה יחמם אותי לאורך זמן. ובאמת, זה דוגמה לעבודה עם סמל, אז מפה אפשר לגזור, רגע, האם המטופל, נגיד, אם אנחנו רואים ש, לא משנה, מכל מיני כלים, נמצא במקום שבו אנחנו נמשכים מאוד אחרי האש, ואחרי הריגוש, ואחרי... כן, הניצוצות של הדברים, אבל שוכחים את את החומר, כן? את הדומם, כן? את הדומם הוא גם, הוא משעמם, זאת אומרת, לעומת אש, כן? את האוכל, כן? איך אני מארגן את הלוז שלי, כן? זה משעמם לארגן את הלוז, לרוב האנשים, כן? או לאנשים עם נטיות מסוימות.
לתכנן, כן, להיות מתוכננים, כן, ולארגן זה... מראש, ולהיערך.
ברור, מי רוצה? זה רוצים לחיות את החיים בספונטניות.
להתאמץ על זה בכלל.
כן, אני עושה מה שבא לי.
כן.
כן, בת שלי חזק בזה עכשיו. היא מאוד אשית באופי שלה גם. אז מה שאנחנו צריכים זה בעצם לאזן את האש הזאת, לאזן את הדבר הזה בעזרת חומר בעירה. עכשיו, לפעמים התחושה של מטופלי אש כאלה, היא תהיה שזה כאילו מחבים להם את האש. מה, אבל מה עכשיו אני אכנס למטבח, ואני אתחיל להתעסק עם זה, ומה עכשיו, נגיד, כל מיני דברים מזויים, כמו להשרות מזון, ולהציס את הלחם, ולהכין לעצמי כל מיני דברים, שעד היום רגילים לקנות בסופר. אז יש בזה משהו שהוא כאילו מרגיש להרבה מטופלים, כמשהו שהוא משעמם. אבל, יש פה איזה נקודה שבשאיפה עוברת למטופל, שזה לא לחבות את האש, זה להזין את האש. זה בעצם משהו שאנחנו נותנים לאש הזאת מזון וחומרי בעירה, שיגרמו לאש הזאת להיות חזקה הרבה יותר, לא מהבהבת, מתמידה, נע לכיוון רחוק, יכולה להניע... רכבות, כן, את הרכבת כן. של החיים שלנו. כן. צריך איזושהי שהיא יציבה.
כן.
לא רק פולסים בעצם.
אבל פה גם באמת צריך לעבוד עם איזושהי הקשבה, ולזהות את עצמנו בתהליך, וגם באמת לקחת על עצמנו דברים שהם מותאמים. כן. כאילו בן אדם שלא מכיר את המטבח וממש יש לו רטייה, אז כמובן שלהתחיל להציס ולהנביט, זה לא בגובה העיניים שלו, אבל אני חושבת שזה משהו שגם יצא לנו לדבר על זה, ש... באמת אפילו ברמה של אם אני רגילה להתנהל בצורה מאוד מאוד הישרדותית עם המזון, ואני כאילו לא מתכננת שום דבר ובונה על, אתה אמרת לי, על רצונו הטוב של בעל המסעדה, כן. אז באמת זה ככה גם, ככה זה ישפיע על הבריאות שלי, אבל אפילו ברמה של להיות אחראים על זה שפעם אחת ביום, כן, נגיד זה, אני חושבת משהו שכן יכול להיות בגובה העיניים, פעם אחת ביום אני באמת אוכלת משהו שאני הכנתי אותו, כן? אפילו משהו שהוא כבר מבושל.
כן.
זה יכול להיות משמעותי.
נכון, זה באמת קשור כבר לתהליכיות של הדברים, כן? הרבה פעמים, אני עכשיו נורא, כאילו, עשיתי מנוי לבריכה, ואני בטירוף על זה, כאילו, זה שבוע, זה לא הרבה זמן, ראה עד כמה יציבה האש הזאת, ואני כאילו רוצה מיד, אני רוצה לשחות כבר, כן? אני כרגע כן. בשלב שהוא קצת יותר טוב מלשחות שחיית כלב, אוקיי? כאילו, אני מצליח לצוף, אני שוחה פחות או יותר ברצף בריכה, אבל זה קשה. אבל אני כבר בדמיון שלי וברצון שלי, אני כבר שחיין, כאילו אני צולח את הכנרת, כן? כאילו, אוטוטו, עוד שנייה. וכשאני נכנס לבריכה, אני בראש שלי אני כבר שחיין, אבל אני נכנס לבריכה, ואני די, כאילו, אני נחסוך תיאורים, אבל אני די נחנק בשלב די מוקדם של הבריכה, כן? והפער הזה בין מה שהוא אידיאלי, ויש טכניקה ויש דברים שאני צריך ללמוד, כאילו, אבל הפער הזה בין מה שהוא אידיאלי לבין מה שאני מצליח בפועל להגשים, הוא יכול להיות כאילו, הוא יכול להיות קשה, הוא יכול להיות מאוד לא נעים, הוא יכול ממש לתסכל, וממש להוריד את הבן אדם, כאילו, מהדבר הזה שריגש אותו לפני רגע, כן? לא רוצה לשחות. אני לא טוב בזה, אני לא יודע.
כן.
לשחות,
אין סבלנות לתהליך.
אני לא יודע לבשל, אני לא יודע, אין לי כוח, זה לא ישים ההנחיות האלה, כל מיני כאילו דברים שהם קשורים למקום הזה שהם מתעלמים מכל הרעיון הזה של תהליך. ותהליך זה לא משהו שקשור לתזונה, זה משהו שקשור לחיים, כאילו זה משהו שקשור שאנחנו חייבים אותו בשביל להתקדם, כי אם כל הזמן יהיה כי אנחנו לא מושלמים. כאילו אנחנו כל אחד הוא נמצא במקום שלו והוא רחוק מהפוטנציאל שלו. הוא יכול להיות משהו הרבה יותר גדול, כולנו. והיכולת להחזיק את הפער הזה היא משהו שדרך העבודה עם המזון אנחנו יכולים לתרגל אותו. או גם דרך המזון אנחנו יכולים לתרגל אותו. הוא קשור לתהליך של להצליח לזהות איפה אני נמצא. האם עכשיו אני באמת יכול לעמוד להכין לעצמי, בוא נגיד, ניקח את האידיאל, אני מגדל את המזון שלי, אני מציס את כל המזון שלי, אני מאבד אותו בצורה הטובה והמסורתית והטובה ביותר, אני מבשל לעצמי את האוכל תמיד מראש, אני אוכל רק מה שאני בישלתי, אני חיים של משק אוטרקי כזה, זה מושלם, זה נהדר, אני בטוח שבן אדם שחי ככה, כנראה שהוא בריא יותר מרובנו, אוקיי? ברוב הזה. אבל זה לא ריאלי. אף אחד לא עומד בזה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכול לעמוד בו. מה אנחנו כן יכולים לעמוד? או מה הצעד הראשון, אני חושב, בטיפול? ואני גם מנסה להזכיר לעצמי את זה שוב ושוב. כי זה תמיד צריך לזכור את זה. כי כמטפלים יש לנו הרבה ידע, כן? יש לנו הרבה דברים שאנחנו יודעים שטוב ונכון לעשות, כן? אבל אם זה לא פוגש את הבן אדם והבן אדם לא מצליח לעשות את זה, זה לא רלוונטי, כמה אני יודע. זה מים שיכולים לשבת שם, זה לא עושה טוב לאף אחד. זה לעזור, אז מה שאנחנו כן צריכים זה בעצם לעזור למטופל או לבן אדם לעשות איזשהו צעד אחד קדימה ביחס לאיפה שהוא נמצא. אם אני בן אדם שאני רק נגיד, כן, תזונת וולט, כי אני חי על הטלפון שלי בעצם, על הארנק שלי אני חי. אולי הצעד הראשון הוא כל יום להכין לעצמי משהו, כן? משהו, אפילו אם זה משהו קטן, אוקיי? ולהתחיל להיות בקשר עם האוכל שלי. כן, אנחנו מדברים הרבה על farm to table, זה כזה, נכון? יש עכשיו כזה טרנד בעולם של המסעדות. זה בוא תעשה לפני farm to table צריך מהקרש חיתוך to table כאילו כן נתחיל עם זה, זה גם מידה מסוימת של קשר עם עם האוכל שלי.
כן,
עכשיו מה זה קשר עם אוכל? קשר עם אוכל זה קשר כאילו עם הצדדים הגסים של החיים גם, כן, זה קשר עם הלכלוך, זה קשר עם טעים לי ולא טעים לי, זה קשר עם כן הרבה אספקטים שהם חלק מהחיים. כן,
אני רוצה לתת עוד איזה כאילו המלצה, אני יודעת שגם אתה עובד עם זה, כל מטופלת שמגיעה אליי לקליניקה, היא מגיעה עם יומן תזונה של 3 ימים.
אני לא עושה את זה.
אבל דיברת על יום, לא?
נכון, 24 שעות.
24 שעות, כן, אני, אתה יודע, קצת יותר מענה אותן.
כן.
אבל אפשר כאילו באמת לעשות אפילו ביני לבין עצמי, לכתוב ממש 24 שעות של מה אני אוכלת ושותה, אולי אפילו מה ההתנהלות שלי סביב זה, ולפעמים גם מה ממש התחושות בגוף, לפעמים ממש אפשר לעלות על איזה שהם דפוסים, כן, שפתאום כשאני אוכלת את זה יש צרבות ונפיחות ועייפות, אז ממש רגע לבחון בינינו לבין עצמנו מה קורה עם התזונה שלנו, ההרגלים שלי סביב זה, ולקבל, כמו זה, כמו שאמרת, זה נייר לקמוס כזה, כן. של המציאות, רגע לפגוש את המציאות, ומתוכה רגע באמת לחשוב איזה שינויים קטנים אני יכולה להכניס, שזה מדבר גם על התנועה הזאת של הפילוסופיה, שמבקשת מאיתנו לזהות, להכיר ולהתעלות, כן? כן? קודם כל לזהות, ואז אשכרה גם לעשות עם זה משהו.
דיברת על התזונת, או היומן תזונה, או mm-hmm. כן, או אצלי בקליניקה, או הדרך שהמורה שלי לרוב עובד איתה, באמת זה העניין של לשאול את הבן אדם, רגע, מה אכלת היום בבוקר?
Mm-hmm.
פשוט, כאילו, מה אכלת אתמול? מה אכלת לפני זה? מדהים לראות, איך כמעט תמיד התשובה היא, אתמול זה לא דוגמה.
וואו, פלסטי.
עכשיו אני יודע את זה, גם מהחוויה שלי כמטופל. איכשהו זה כאילו, יש שם, זה מעניין, למה זה קורה? למה תמיד עולה המחשבה, אז לא, אתמול, תקשיב, לא, זה לא דוגמה, זה פדיחה, כן? או מתחיל מכנס איזה פדיחה, ועכשיו מה אני אספר שדפקתי כאילו שלושה בורקסים בארומה, או לא יודע מה, כן? לאנשים, לכולנו, יש רעיונות מאוד טובים לגבי עצמם, לפחות כשהם צריכים לדבר על זה, כן? שהם צריכים להציג את זה החוצה, לספר למטפל שמה הם אכלו, והרבה פעמים קשה לנו באמת לראות מה קורה בפועל.
נכון.
וזה איזשהו מפתח שהוא בכלל לחיים, אני חושב, כן? קודם כל, להסתכל על מה קורה. מה קורה בתכלס? בלי אידיאולוגיות, בלי מה קורה מדי פעם, כאילו, מה אני רוצה שיהיה,
בלי כן? לעגל, כן.
הרבה פעמים אני רואה את זה גם על עצמי, אני מבשל איזה תבשיל כזה שהוא בול, הוא בול בשבילי, הוא מצוין וזה, וכאילו אני אוכל אותו איזה יומיים, שלושה וזה, ואני כל כך מתרגש. כל אחד ממש מרגש אותו, כן, אבל אני כל כך מתרגש מהתבשיל הזה, ואז אחרי 4-5 ימים, כאילו שאכלתי שטויות, כן, אז, אבל אני עדיין בהרגשה של בישלתי לעצמי משהו טוב, ושאני אוכל בריא. אבל זה לא אומר שאם אני מרגיש שאני אוכל בריא, זה שאני באמת אוכל בריא, אוקיי? זה לא אומר שאם אני עדיין מתרגש מהאימון בבריכה שהיה מעולה לפני שלושה שבועות, ואז לא התאמנתי יותר, שאני ספורטאי, כן?
כן.
אז היכולת הזאת באמת דיברת לקבל, ואני חושב שקשה לנו להסתכל על דברים כמו שהם, או על עצמנו, או בפעמים כמו שאנחנו, כי אנחנו רוצים להיות יותר טובים. אבל בשביל להיות יותר טובים, אנחנו צריכים, כאילו זה איזשהו שלב ראשון, להסתכל על דברים כמו שהם.
נכון.
בדרך כלל המשפט שלי, תמיד זה, כאילו, הרבה פעמים זה בן אדם מתחיל לספר מה הוא אכל אתמול, וזה תמיד מלווה עם כאילו אני המורה שלו בבית ספר, או לא יודע, אמא, היא הסבתא הכועסת שלו, כאילו.
כן.
וזה התנצלות כזה, ואז אני כאילו תמיד מרגיש את הצורך, אני אומר, אני לא בטוח זה עוזר תמיד, אני אומר את זה, אבל תקשיב, אנחנו לא במשפט עכשיו, הכל טוב, אנחנו רק רוצים לראות את הדברים, איך זה כרגע, אל תדאג, כולנו כאילו קצת, כן.
מקולקלים,
כן, כאילו, אל תדאג. וזה, זה, 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 זה צעד ראשון, להכיר, כן, דיברת על להכיר, לקבל, להתעלות. צריך קודם כל לראות את הדברים כמו שהם.
וזה מאוד מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, לקחת אחריות. כאילו, אם אני לא באמת מנסה לפחות לראות את המציאות כמו שהיא ולהבין את החלק שלי בתוכה, התהליך הוא יהיה ארוך יותר, כן. מאוד חשוב.
ארוך יותר הוא פשוט לא יעיל, כאילו.
כן. בנוגע לשינויים, אז יש משהו שרציתי להעלות, אולי גם ככה נסיים עם זה, זה משהו שאני פוגשת המון בקליניקה. אבודה גם דיבר על זה, כן? דיבר על זה הרבה, שיש הרבה סבל בעולם, והסבל גם יכול להיות מנוע מאוד מאוד גדול לשינוי. אבל יש אופציה גם לעשות שינויים שהם לא מתוך סבל, אלא מתוך אינטליגנציה, כן? כאילו להקדים תרופה למכה, מה שנקרא. אני פוגשת הרבה פעמים מטופלות ומטופלים שמגיעים אליי לקליניקה, ומגיעים למקום הזה של שינוי מתוך סבל מאוד מאוד גדול, כן? פגשו, פוגשים, עברו דרך מחלה קשה, ויש תחושה שהרבה פעמים אנחנו נביא את עצמנו באמת לעשות איזה שהם שינויים מרחיקי הלכת, כשאנחנו כבר עם הגב לקיר. וזה באמת קורה, כן? אנשים עושים שינויים מדהימים ופוגשים את עצמם, ואפילו אומרים, המחלה הזאת היא מתנה. כן? אנחנו רואים את זה. ויש גם אופציה אחרת, ואני חושבת שגם הנטורופתיה וגם הרפואות המסורתיות, הרבה מדברות על מניעה, כן? על רפואה מונעת. על להזין את עצמי ולדאוג לעצמי, כדי למנוע בעצם מצב של ההידרדרות הבריאותית. ויש אופציה כזאת, ויש גם אנשים שממש יודעים לזהות לפני איפה כדאי שהם יכניסו שינויים לתוך החיים שלהם, ופועלים גם בכיוונים האלה. אז חשוב לטעת את זה. כן, לא לחכות עד מה שנקרא כשהדברים מתפרקים.
כן, אני חושב שזה נכון, זאת איזו שאיפה טובה, אבל עדיין רובנו זזים באמת רק כשקשה לנו מאוד איפה שאנחנו נמצאים. אז שם נולד בעצם, כן, הכוח והמניע, אולי החזק הנגיש, אני אקרא לזה, כן? כי יש כוח אחר, כן? החזק והנגיש מגיע הרבה פעמים, או לרוב הוא באמת מגיע, כי זה קשה, כי כואב לי, כי אני עייף, כי אני לא מצליח להסתדר עם משהו, כי אני מרגיש לא במקום שלי, ואני חושב שדיברנו על לראות את הדברים כמו שהם, אני חושב שאנחנו לרוב שם, זאת אומרת, לרוב בתוך המקום הזה, זאת אומרת, עד שאנחנו לא סובלים, עד שאנחנו לא מגיעים, לא יודע, כל אחד בשלב אחר, אבל נגיד, אנשים, נגיד, לרוב, יש להם איזה רזרבה שמגיעים לגיל, לא יודע, 27, 8, 9, 30, משהו כזה, או יותר אפילו, או פחות, גם, זה גם הרבה קורה עכשיו. אז לא כל כך מתעורר, כאילו, הצורך הזה, זאת אומרת, לדפוק, לא יודע, מגע שפיצה, כאילו, בגיל 20, זה...
אתה מרגיש נהדר אחרי זה.
כן, אתה לא מרגיש נהדר, לא יודע מי מרגיש נהדר אחרי מגע של פיצה. אוקיי, יש כאלה שכן, כנראה, מסמנים לי בעריכה. אז כאילו, אבל ההשלכות של זה הן לא כל כך קיצוניות, הן לא מורגשות. וקשה להגיד לילד בן 20,
האשראי
לא יורד עדיין, זאת אומרת, קשה להגיד לילד בן 20, תקשיב, הפיצה שלך, אל תעשה את זה, נו, זה לא טוב, כי כאילו, זה לא רק שכל, זאת אומרת, לדעת את הדברים זה לא מספיק.
כן.
אני חושב, כן, אני גם חווה את זה, זאת אומרת, מהחוויה האישית שלי, שאולי המניע הראשון יכול להתחיל מכאב, או פחד, או סבל, אבל כשנדלק את האש, כן, ויש רגע כזה, כשמתחילים לעבוד עם מזון, מוקדם יותר או פחות, אבל יש כזה רגע שאפשר להגיע אליו, הוא זמין, שבה זה מתחיל להיות מרגש, לדאוג לבריאות שלי.
נכון.
זאת אומרת, זה מתחיל להיות כיף, זה מתחיל להיות משהו שלא רק שהוא כאילו מגן עליי ממוות או מסבל, כן, או מכל אחד ומשהו סובל, אלא הופך להיות גם משהו שהוא לא רק, הוא לא רק מגן עליי, הוא הופך להיות משהו שממלא אותי, ממלא אותי בשמחה, ממלא אותי באהבה למזון, ממלא אותי ביצירתיות, בהתרגשות, בנדיבות, הכוח הזה של, של, של לבשל עבור אחרים גם לא, כי זה אף פעם לא נשאר כשמבשלים אוכל טוב לאורך זמן, מתישהו זה מתחיל לזלוג לצדדים, והחוויה הזאת שאני מבשל למשפחה שלי, לחברים שלי, וזה טעים להם, ואני יודע גם, והם יודעים שזה גם כנראה פחות או יותר איכותי וטוב ובריא, זה כוח אדיר של, 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 של חיים, של חום, כן. של אהבה, של שמחה. אבל בשביל זה צריך לנשוף על האש, כאילו צריך לנשוף על האש, ולפעמים אנחנו נושפים כי אנחנו מפחדים שיהיה לנו קר, כן? וזה בסדר.
כן.
אבל מתישהו האש נדלקת.
אז זה בעצם איזשהו תהליך שמאפשר לי גם להתקרב יותר לבן אדם שאני רוצה להיות.
כן.
יפה.
בהחלט. ואני כאילו רוצה להזמין את האנשים, כן? קודם כל להתחיל עם להיפתח לאופציה הזאת בכלל, שיש מרחב שלם שאנחנו פוגשים אותו 3 פעמים ביום, 7 ימים בשבוע, הוא מעסיק אותנו, בין אם אנחנו רוצים את זה ובין אם לא, בין אם אנחנו משקיעים בזה ובין אם אנחנו לא משקיעים בזה, הוא מעסיק אותנו, הוא משפיע עלינו, הוא מקרין עלינו. וזה מרחב שאנחנו לא רוצים להרחיב אותו, להשאיר אותו מרחב, איך אלי אמר את זה?
שטח מת.
שטח מת, בדיוק, בפודקאסט. לא רוצים להשאיר את השטח מת הזה, הוא שטח עם פוטנציאל אדיר של השפעה על הבריאות שלנו, ועל על העושר שלנו, כן? אמרנו בהתחלה, המטרה של הרפואות המסורתיות היא לא רק לעשות אותנו חטובים, רזים, או לא יודע, היא להפוך אותנו, לעזור לנו להיות יותר קרובים למי שאנחנו באמת. זהו. אז אני מזמין את האנשים להעיז.
כן.
להיכנס למטבח, להעיז להתבונן על הדבר הזה.
כן, להכניס לשם תנועה.
כן, ולאט לאט. וכן, לא צריך תמיד מטפלים בשביל לעשות את הדברים האלה, אבל כשיש מטפל שאנחנו מרגישים איתו בנוח, זה מאוד יכול לעזור כדי בעצם להיכנס לדבר הזה קצת יותר לעומק.
כן.
לגשר על הפערים האלה.
זה מסר מאוד חשוב, אני חושבת, כי צריך לדעת שאנחנו לא לבד בסיפור הזה, כן? יש כאילו המון המון מטפלים וסוגים של טיפולים, וזה גם היום מאוד זמין, כן? גם אתה עובד בקליניקה פרטית, אתה עובד גם במסגרת של קופת חולים, זה נגיש, זה בגובה העיניים, ולהבין שיש באמת, שיש המון אנשים ותרבויות שחקרו את הנושאים האלה של הבריאות, ופיתחו כלים, ואפשר להיעזר, כן? ולהשתמש בידע הזה שכבר קיים, כדי לעזור עם התהליך שלנו. כמו שבפילוסופיה, כן? כאילו יש הרבה אנשים חכמים שחקרו את הדרך, ויש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהם, ואפשר ככה להתחיל להסתכל לכיוונים האלה. ואני חושבת שברגע שההכרה נפתחת לכיוונים מסוימים, אז אתה יודע, החיים מביאים לנו את זה גם בצורה הרבה יותר ברורה וזמינה. רק צריך לרצות, כמו שאמרת בהתחלה.
אני אמרתי לסבול.
לא, התחלת את הפרק עם רצון.
אוקיי, רצון.
יותם, תודה רבה. ורוצה להודות גם לכם שהייתם איתנו, ומקווה שתוכלו לקחת איתכם משהו מהשיחה הזאת, שיעזור להרחיב את ההסתכלות על עצמכם ועל העולם. בית הספר והקהילה שלנו פתוחים עבורכם תמיד, ואת כל הפרטים עלינו ועל שפע המפגשים, ההרצאות והפעילויות שלנו, תמצאו בפירוט הכתוב של הפודקאסט. בואו כמו שאתם.